דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
הכל צפוי והרשות נתונה, אמר פעם רבי עקיבא. אבל האם באמת יש לנו בחירה חופשית? זו שאלה שמעסיקה אותנו בני אדם מאז עד ימי התנך. מה באמת קובע את הגורל שלנו? מה קובע את גורלו של אדם? האם אנחנו באמת חופשיים לבחור את מסלול חיינו? אם התשובה היא כן, אז למה ילדים של אלכוהוליסטים נמשכים לאלכוהול גם אם הוצאו מהבית וגדלו במשפחות אומנות? למה בנות של נשים מוכות מוצאות את עצמם לא פעם בזוגיות אלימה? בשנות ה-90, שני חוקרים אמריקאים גילו משהו שהיה אמור לשנות את כל מה שאנחנו יודעים על בריאות הנפש ובריאות הגוף. הם לא חיפשו את זה, זה קרה במקרה, כמו הרבה דברים במדע, ומה שהתחיל כתוכנית להורדה במשקל בסן דיאגו, הפך למחקר המשמעותי ביותר שנעשה אי פעם על השפעה של טראומות ילדות על האדם הבוגר. זה נקרא מחקר ה-ACE, Adverse Childhood Experiences, חוויות שליליות בילדות. המחקר נעשה על 17,000 מבוגרים ממעמד בינוני עם ביטוח בריאות, ששאל אותם שאלה פשוטה, מה קרה לך בילדות? הם נתנו לאנשים שאלון עם 10 קטגוריות ספציפיות של חוויות טראומטיות מהילדות, וכל אחד התבקש לסמן כמה חוויות כאלה הוא חווה כילד. קטגוריות היו התעללות, פיזית, רגשית או מינית, הזנחה, פיזית או רגשית, חוסר תפקוד במשפחה, אלימות במשפחה, התמכרויות, מחלות נפש של ההורים או בני משפחה, גירושים, נטישה של הורה או הורה בכלא. הטראומות בדרך כלל באות בצרורות, ואם עברת בדרך כלל סוג אחד של טראומה, הסיכוי שעברת גם אחרת היה גבוה מאוד. למשל, ילד שחווה התעללות פיזית לרוב גם חווה הזנחה רגשית או אלימות בין ההורים וחוסר תפקוד במשפחה. הם מצאו שככל שהציול של האדם היה גבוה יותר, כלומר יותר חוויות ילדות שליליות, כך גדל באופן דרמטי הסיכון למחלות כרוניות, התמכרויות, דיכאון, ניסיונות התאבדות ואפילו למוות בגיל יותר צעיר. הקשר היה חזק ומדויק בצורה שאף אחד לא ציפה לה. למשל, מישהו עם ציון אייס של 4 ומעלה, זאת אומרת 4 חוויות ילדות טראומטיות, היה בסיכון של פי 2 להיות מעשן, פי 7 להיות אלכוהוליסט, פי 12 לנסות לניסיון אובדני, ופי 2 עד 4 למחלות לב, סרטן וריאות. מעבר למחלות, הם גם בדקו את ההשפעה של הטראומות על התנהגויות בבגרות. תבניות התנהגות נפוצות שנמצאו אצל אנשים בוגרים עם אייס גבוה, היה בזוגיות ובחברות קושי ליצור קשרים בריאים, חוסר אמון בבני זוג, פחד מנטישה, בחירת בני זוג לא מתאימים, שחזור של דפוסים מוכרים, אלימות בזוגיות, בין כקורבן ובין כפוגע, קושי להיות הורים, בתחום הרגשי חוסר ויסות רגשי, הימנעות מרגשות, חוסר יכולת להרגיש, בושה וקושי עם דימוי עצמי, או היפר ערנות, תחושה מתמדת של סכנה, בתחום התפקודי, קושי בלימודים, קשיים בעבודה, קשיי קשב, ריכוז, זיכרון, התנהגויות אימפולסיביות, קושי לעכב דחפים, הרס עצמי, סיכון עצמי, התמכרויות. לראשונה הרפואה המערבית הבינה, הילדות לא נשארת בעבר, היא חיה בגוף שלנו, בלב שלנו, במערכת החיסון שלנו, בהתנהגות ובדפוסים, וזה שינה את האופן שבו אנחנו מבינים מחלות והתנהגויות הרסניות בבוגרים, ובמקום לשאול מה לא בסדר איתך, מחקר מלמד לשאול מה קרה לך, ובעיקר מה קרה לך או מה קרה לך כשהיית ילדה. אבל עוד לפני שאדם מגיע לבגרות, הוא עובר גם את גיל ההתבגרות, שהוא גם ככה גיל לא פשוט של רה-ארגון במוח, והוא עוד יותר לא פשוט כשיש לך אייס גבוה וריבוי של טראומות ילדות. הרבה מהנערות והנערים האלה נושרים מהמערכת הרגילה שלא מצליחה להכיל את הקשיים שלהם, ועוד מוסיפה להם טראומות נוספות. אחד המקומות שנותן להם בארץ הזאת בית והזדמנות חדשה, זה גם בית השנטי. שפתח את שעריו לראשונה ב-1984, ונותן מעטפת טיפולית, רגשית ומעשית לבני נוער צעירים שנמצאים על סף תהום, ומסייע להם למצוא את הדרך שלהם חזרה אל החברה ואל עתיד טוב יותר. יש לי את הכבוד והעונג לארח כאן בפודקאסט את האישה שעומדת מאחורי הפרויקט המדהים הזה, קלת פרס ישראל למפעל חיים, מריומה קליין. פעילה ויזמת חברתית שמאחורי 44 שנות עשייה. 41 שנות עשייה. בספר החדש, דרך בית השנטי, היא כותבת, חייתי את חייהם של בני הנוער שבאים אלינו, אני מכירה את חייהם מבפנים ועל בשרי, צמחתי אל הדרך של בית השנטי, הצלחתי לשנות את גורלי, ואני מנסה לתת לבני נוער כלים לשנות את גורלם. את מה שאני עשיתי כל השנים מתוך הבנה אינטואיטיבית, התורה שבעל פה שהתפתחה מילד לילד, אני מנסה להעביר לפרקים של הספר שכתובים בספר, התורה שבכתב, כדי שלא תדעך, לא תיעלם גם לאחר שיסיים את תפקידי ואת חלקי בעולם הזה. אז תודה מריומה, שבת.
תודה לך.
כבוד גדול להריח אותך.
תודה.
אז מה את חושבת מכל הדרך שאת ראית ועברת? הגורל הוא נכתב?
אני חושבת ש... יש דברים שאנחנו, אני בונה את כל הדרך של איך שאנחנו בנויים מכמה דברים. אחד, אנחנו באים לגלגול הזה, אני אדם מאמין, מאמינה בגלגולים, מאמינה שאנחנו באים עם משהו מסוים שאנחנו צריכים להבין, לתקן, לסגור, לפתוח, שזה משהו שאנחנו מגיעים איתו. אנחנו הולכים ומגיעים להורים שאנחנו בוחרים, לא סתם אנחנו בוחרים את ההורים שלנו, אנחנו עוברים שם שיעורים, לא משנה כמה טובים הם יהיו, תמיד יש שיעורים. והסביבה וההורים הם חלק שני בתוך התבנית של ה-DNA שאני קורא לו של הנוער הזה. של בכלל, לא רק הנוער, אבל בגדול. השלישי זה גם, כשאני מדברת דרך אגב על מקומות, אני מדברת לא רק על הסביבה שאנחנו גודלים בה, זה גם הבתי ספר, התיכונים, אתה עובר הרבה דברים, אתה יכול לעבור הרבה דברים בתוך הסביבה הזאת, שמאוד משפיעה עליך, על הקו חיים שלך, על ה-DNA שלך, אם אתה לא תדע איך להתמודד מול זה. והדבר השלישי, אני מרגישה שזה המקום הזה, שיש לך גם את שלך. שזה משהו חדש שאתה מביא. כל הדברים האלה ביחד, חלק מהם הם בבחירה, וחלק מהם נבחרו בשבילנו, כדי להתחיל את הבחירה. אני חושבת שכל המסע שלנו הוא סוג של ללמוד מה זה לבחור, מהמקום האמיץ, האותנטי, של החיבור בין שכל ללב. ולעשות את זה לוקח זמן. לא כל ילד שקם בבוקר, תינוק, או אחרי זה ילד, או... ישר בא ואומר, אני בכלל, לא, אתה לוקח הזמן להבין שהבחירה הראשונה, נגיד, בין ארטיק לימון לארטיק אננס, זה בחירה ראשונה שלך, או אני רוצה נכון. להתחפש לזה ולא לזה, תכבדו את הזה, זה בחירה. אבל הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים בדיוק, את פשוט תקראת משהו מדהים, אחד הדברים שאני כאילו נורא מתרגשת לשמוע את זה, כי אני ישר התחלתי את המסע שלי, בגיל נורא צעיר, כמעט 20, ולא היה לי את האופציה ללמוד באוניברסיטה, כי אתה כל הזמן נמצא במפעל באמת של רכבת חיים, אתה לא יכול לעצור, אתה יכול ללמוד פה קצת, צ'אנקס, אבל אתה לא יכול להגיע לעשות את הדברים, ובעצם המורים הגדולים, ובעצם אלה שלימדו אותי, שזה הילדים שהגיעו לבית השנטי, מעבר למה שאני למדתי בחיי. זאת אומרת, הם המורים הגדולים, והם כולם עברו את מה שדיברת עליו, אחד על אחד, מפגיעות מיניות, ואני מדברת, זה לא קשור לאלפיון, עליון או תחתון, זה לא קשור מה שיש לך בחשבון בנק, זה נטו דברים פשוט לא יאומן, שזה בנים ובנות שעברו פגיעות מיניות, זה התעללות מינית, פיזית ונפשית, זה אלימות שרואים ואתה צופה. אני חושבת שחלק מה... בניית ה-DNA היחסית מעוותת ברגעים מסוימים, זה שאתה בסוג של ערפל. אתה בערפל, אתה לא יודע באמת מה קורה, כי או שההורים אלמים ולא מדברים על הדברים, או שיש שקט אלים בבית שאתה לא יודע מהו, או שמדברים, לא מדברים באמת את המקומות שמרגישים, אלא המקומות שמביאים אותך מהמקום של הפחדים שלך, ואז אתה לא, אתה מנחש, בתור ילד אתה מתחיל לנחש מה זה אהבה, או ככה זה אהבה, או הדברים האלה הם ככה, וכן הלאה וכן הלאה, והערפל הזה ברגע שהוא נמצא, אתה לא באמת יודע מה אתה מרגיש או מה אתה מבין, וזה עובד
על התאים. כי ההורה הוא בטח מתווך לך, הוא אמור לתווך לך את המציאות.
זה דברים שנבחרים לך. ואז בתוך הנבחרים האלה, אתה לאט לאט, אתה מגיע לבית השנטי, אתה עובר דברים, אני תכף אדבר על זה, אבל אתה עובר איזה תהליכים שמתחילים ליצור לך בהירות. גם אם זה לא אתה בדיוק. ואתה, לקחת
ודאות,
את הדפוסים.
ודאות, בהירות.
ודאות, בהירות, שזה משהו שיוצר את זה. ואז, דרך זה, לאט לאט ובסבלנות רבה אתה מתחיל ללמוד את הבחירה החופשית שלך בתוך אדם. כי רוב הילדים שאני מטפלת בהם, אני תמיד, זה נוער, מתבגרים, זה נוער. אבל... בצעירים, אבל בכל מקרה, אני תמיד אקרא להם ילדים, גם אני ילדה. כן, כאילו, אני אף פעם לא אגיד...
זה נכון.
ב-18 פלוס, אני אגיד ילד. אני חושבת שכולם נמצאים במקום התחלתי, כשמגיעים, שהם בערפל, הם חושבים שזה הדרך, הם לא יודעים דרך אחרת, הם פונים ובוחרים בדיוק כמו שסיפרת על התחקיר שעשו. אני כן יכולה להגיד לך, שלאט לאט הם לומדים חלק, ממש הרבה דפוסים נשארים, אבל גם אם אחוז הכי קטן נכון. אתה משנה, כדי שזה יהיה האותנטיות שלך והבחירה החופשית שלך, שאתה לא צריך לרצות מפחד ההורים, או את המורים, או חברים וחברות, או הבת זוג או הבן זוג, אלא אתה בוחר את זה ממקום של אהבה לעצמך, זה תהליך מאוד לא פשוט, וברגע שאתה לומד את זה, זה כבר בחירה אחרת. התהליך הראשוני, זה מתחיל מבחירה, נגיד, להיות בבית השנטי, אבל התהליך של לבחור איך להתחיל לרפות חלק מה-DNA שלך, אני תמיד אומרת חלק.
כן.
כי יש דברים שאתה לא תאכל, לא, וזה בסדר, זה חלק מהמסע שלנו. זה מי בחרו לנו, בחרנו כדי לרצות, עד לאט, לאט, רק האמיצים, אני חוזרת, רק וואו. האמיצים, עושים בחירה אותנטית וחופשית.
כן, את ראית, את רואה את זה.
בעצם... אני כל יום רואה ילדים אמיצים שברמות כאלה, שאני גם אם אני קשה לי, אני מתחילה, כאילו אני נכנס פנימה ואומרת שנייה, זה מדהים לראות אותם בגיל 14 עד 21, בתהליכים כאלה פנימיים, תקשיבי לגילים,
וואו.
בדרך כלל אנשים לוקחים טיפולים,
נכון, מגיל
25, נכון. 30, 40, אני מדברת לך על 14 עד 21, שבוחרים להיות בבית השנטי, והם באים, ואת רואה איך הם מתקלפים, הם כבר לא נראים אותו דבר אחרי איזה שנה, שנתם. הם באמת, את רואה שינוי מהפיזיות עד הפנימיות שלהם. אבל תמיד, אנחנו לא בפנטזיה או לא בחלומות, יש דברים שתמיד יחזרו על עצמם.
מה את רואה שחוזר על עצמו? ממה קשה, קשה, קשה לנתק?
אני חושבת שאחד הדברים שבאנו איתם לגלגולים שלנו, זה הרצון שלנו שכל כך יאהבו אותנו, שהפחד שלא יאהבו אותנו
וואו.
הוא כל כך גדול, כשזה אצלהם מתחיל ממינוס מינוס, מנטישה, מנטישה תורים, מהזנחה, מכל כך הרבה דברים, שאתה מוכן לעשות הרבה פעמים וואו. הכל בשביל זה.
כל המושג אהבה מעוות.
כל מושג אהבה ממש, כאילו השפה שלנו, אנחנו, הרבה פעמים אני אומרת, זה שפת אהבה. גם אם יש לה גבולות, כי אהבה גם יש
כן,
בה גבולות. בוא נעשה...
זה בריא שיהיה בגבולות.
זה בריא שיהיה כבר גבולות. אבל אני חושבת שהתהליך הזה, שהילדים האלה מתחילים בכלל להבין מה זה אהבה, והם גם מתרפים, לא אומר שאחרי שהם יצאו מבית השנטי מהצבא והלאה, הם לא ייפלו במערכות זוגיות על אותם דפוסים, לא משנה כמה עשינו,
וואו.
או לא יבחרו בדיוק את החולי של אבא או אמא, כי הם בעצם צריכים ללמוד להיות מאוד אמיצים. יש כאלה שיעשו בדיוק ההפך.
כן.
אני מדברת על הדברים שאני רואה שחוזרים, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות שמתחילים ומצליחים מדהים, והם לא יוכלו להכיל את ההצלחה, והם יחזרו להרס העצמי.
שדווקא הצלחה, מפגש עם ההצלחה.
מדהימה. הם לא יוכלו להכיל את זה, כי החור...
המערכת לא מכירה את זה.
כי, לא, רק, לא, היא מכירה את זה בבית השנטי, אבל היסודות שלהם לא מכירים
כן,
את זה.
זה.
וברגע שהורים שלך אמרו לך, וזה חלק נכון. מהשינויים, אתה אפס, לא יוצא ממך כלום, את זונה, תראי איך את נראית, למה הולדתי אותך, אתה לא משנה מה, והם לא רואים אותם כיצירה אלוקית שהגיעה אליהם,
זה נשאר בך, זה
נשאר
מה שאתה
בך,
אומר
אז
לעצמך.
אתה אומר לעצמך, אוקיי, וזה מקסים מה שאני עובר בבית השנטי, והם משתנים לנו מול העיניים. אבל אני לא באיזשהו...
זה לא אמיתי, כאילו.
לא, זה אמיתי.
לא,
חלק אז... לוקחים כן. את זה, וזה אותנטי ואמיתי. חלק לוקחים חלק מזה, וחלק חוזר, וחלק אתה רק, הם עוזבים את הסביבה המרפא, הם יכולים בזמן מאוד קצר לחזור לחולי חזרה. זאת אומרת, זה נורא תלוי בבן אדם, ומה הוא ספג ומה היכולות. וזה משהו שהוא מדהים לראות. כי הדברים לא נגמרים רק במילים. הם גם צריכים מעשים.
כן, נכון.
ואני אסביר את עצמי. כשאתה עובר טראומות בילדות, שוב אני חוזרת, אני מדברת על, עליי ועל ילדה בתשנתי. אני רוצה, והיום אני יכולה להגיד שאני מדברת על חצי הרבע המדינה ועל חיילים, נכון, אוקיי? נכון. אני ממש יכולה להביא את זה, נכון. כי זה, כי זה הדברים שאנחנו מתעסקים נכון. איתם. אוקיי, נטישה, אונס,
טראומה.
הטראומה, אלימות. אז אני נמצאת במקום הזה כל הזמן, כל החיים. אני רק בחרתי, שאחרי שהבנתי את הדברים הקשים שעברתי בילדות שלי, שלא סתם עברתי אותם. אני הבנתי את זה בגיל מצער, יש סיבה למה שעברתי. ואז הבנתי שאם זה אלימות, אם זה נטישה, אם זה פגיעות מיניות, אם זה אונס, או אם זה בחירת בני זוג לא מדויקת, שכאילו הייתי צריכה להבין, לקח לי הרבה זמן בנושא הזה להבין, כל זה נועד לתת לי כלים לעזור לעצמי ולאחרים. אני לוקחת את
ללמוד
הטראומות.
ללמוד על בשרך את הכל.
אני לוקחת את הטראומות, אנחנו כולנו ילדים בבית השנתי דרך אגב, שצריכים על הבשר. כאילו מילים לא מספיקות, אוקיי? אין מה לעשות, יש כאלה שצריכים. ואני חושבת שאחד הריפויים הכי גדולים לטראומה בעיניי, ואני רואה את זה ממש עם ילדי בית השנתי, מעבר למקום שהוא נראה מדהים, ואתה צריך מקום בטוח, ואתה צריך עוד מישהו כמוך כדי להבין שאתה לא לבד. נכון. אוקיי? זה התחלה, זה מעבר נכון. לטיפול פסיכולוגי, אנשים.
זה סביבה תומכת.
זה הסביבה
כן,
התומכת הראשונית.
כמוך, כן.
שאתה לא לבד, אתה כאילו, רגע, זהו, אתה יכול לדבר נכון. על הדבר, אתה בסדר. אני חושבת שהכלים שאתה מקבל, אני מדברת עכשיו עוד פעם מהמקום שלי, בתור אחת, שהייתה, נגיד, בן אדם מאוד שמן. מאוד שמן, אוקיי? ואני הייתי המכורה לאוכל. דיברו על התמכרויות. אין דבר שאתה, כשיש לך חור, שהוא נוטשים אותך, או שזה שאתה לא מתמכר למשהו. למזלי, זה לא היה סמים ואלכוהול, זה היה אוכל.
שזה יותר נפוץ אצל נשים.
כן. במיוחד שאתה עוברת פגיעות וכאלה וזה. אבל בסדר, זה לא...
נכון.
זה... הסיפור הוא לא זה, הסיפור הוא שכשאת רוצה, נגיד, לטפל בעצמך או להוריד במשקל, אני מדברת עליי, עוד פעם, זה לא כולם.
כן, כן, כן.
זה חשוב להגיד את זה.
תביני אבל כמה זה דומה, כי אותה מערכת עצבים, אותו גוף.
לא, בדיוק, אבל אני רוצה להגיד לך, ואז תבוא מישהי שהיא דיאטנית, סתם נתן לך דוגמה, אני יכולה לתת לך מיליון דוגמה. והשאלה הראשונה שאני שאל אותה, כי זה חשוב לי, כמו הרבה ילדים כמוני, את היית פעם שמנה, רזה, נראית פיצוץ, תגיד לי לא, אני אגיד לה, זה בכלל לא יודעת איך שמן מרגיש. אז תגיד לי לא, אני אגיד לה, אוקיי, תודה, ביי, ואני אלך. יש כאלה שיכולים לקחת את הידע המדהים שכל העולם נותן לנו, מתיאת נפש האדם, דברים, הכל, הכל, באוניברסיטות, בסמינרים, בכל הדברים שיש, והידע הזה יכול לרדת לשטח, דרך מילים או דרך דברים, אבל החיבור בין ידע למידע שאתה עובר בתוך התהליך שאתה עושה, הוא...
נכון.
אני מדברת טיפולית, ספציפית בילדי הטראומה האלה. עוד פעם, בגלל שאני מדברת עם הילדים האלה, כשאני אומרת להם, תשמח, תשמעי, אפילו הוא ילד, אני עברתי אונס. וואו. אני יודעת מה הרגש, אבל בואו נראה איך אנחנו מנצחים את זה, לא שמי שפגע בנו ינצח את זה. האנרגיה היא מגובה העיניים אחרת לגמרי, לא שמישהו שיודע לטפל בפגיעות מיניות לא יעשה עבודה מדהימה גם. אבל במקומות שאנחנו נמצאים, הרבה פעמים, אם ההורים שלי עזבו אותי ונטשו אותי, והתנהגו בצורה כל כך בהתעללות קשה, אם מישהו לא עבר את זה, איך הוא יבין מה אני? איך הוא יבין?
זה אמפתיה.
לזה, האלה, כמו החיילים, רק מישהו שעבר איתם בקבוצה את הדברים, יכול, הם יכולים... כוח לעזור אחד לשני, זה מעבר, ולזה אני אומרת שלטפל בטראומה, זה לתת להם לאט לאט להבין, כשהם חיים והם ניצחו את זה, ויש להם משימה. יש סיבה שהם ממשיכים לחיות. הם רק צריכים להיות עם משמעות, להבין מהי המשמעות, כדי לנצח את זה ולחיות את החיים. ואם אין לך את זה, ואתה לא מגיע למקום הזה, זה לא מקום פשוט.
כי מה שטראומה עושה, היא גורמת לאיבוד עניין,
בדיוק.
ואיבוד משמעות. ואת בדיוק. כאילו אומרת, בוא נחזיר אותם למסלול דרך מציאת המשמעות, מציאת. ולמה קרה לי מה שקרה לי.
ובוא ניקח מזה טוב, כמה שזה מזעזע.
כן.
אם לא הייתי נאנסת, לא הייתי יכולה לטפל בבנים ובנות שנאנסו. אני אישית, כן, אני אישית, כן. עוד פעם, למה אני חוזרת על זה?
כן.
כי אני לא רוצה לרגע שישמע שאני מבטלת משהו בשביל משהו. אני לא עושה השוואות. יש הרבה סוגי טיפול, הרבה מרפאים, הרבה אנשים שעוסקים בדברים, ואני מעריכה ומצדיעה לכל אחד. אני מדברת אישית על המקומות שאני נתקלת בהם, במערכות הטיפול שלי, בתוך בית השנתי, במשך 40 שנה שאני עושה את זה. על זה אני מדברת.
כן.
זה חשוב
לי מאוד. תמיד התחושה שיש לנו לפעמים מטפלים, כאילו, מה היא מבינה? היא לא עברה את זה, מה היא יודעת?
ויש
כאילו,
כאלה שלא עברו, יודעים. והם מבינים את זה.
נכון.
וזה בסדר גמור, בסדר, ויש לי נכון. בצוות. כאלה שלא עברו את מה שהילדים עברו, והם מדהימים. ויש כאלה שעברו, והחיבור בין כולם ביחד, בצוות, יוצר את השלם. יש לך כמה צבעים. אבל כשאני מדברת עליי אישית, אני מספרת לך את זה מהמקום הזה.
כן. איזה בית גדלת?
ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת שנתיים, בת יחידה. אבא שלי חי בארצות הברית עד מותו, הוא אמריקאי, ומצד אחד בית מאוד...
אז עם מי חיית?
עם אמא שלי. סבא שלי היה הרבה בסביבה. הייתי בילדות, שאם לא הייתי ילדה עם הרבה פנטזיות ועולמות מעבר, לא הייתי שורדת את זה. כי תמיד אתה שואף בעולם הפנטזיה לדברים הכי... אתה מחיה לך עולם מחדש, עולם פיות, עולם ציורים, עולם חיוכים שלא קיים, אבל אתה שורד דרך זה. אלימות מאוד קשה, נטישה של האבא, נטישה עם כל האינטלקטואל והחוכמה בבית, והדברים שהיו, שום דבר לא היה. אתה מרגיש שאתה נכנס הביתה, אתה נכנס לג'ונגל שאתה צריך לשרוד כדי לא להירצח אנרגטית גם. זה לא חייב להיות פיזית.
כן.
דרך אגב, זה אחד הסיבות שאלה שילדים שחיים ברחוב, גם אני חייתי בבוסטון תקופה ברחוב, מעדיפים את הרחוב.
מעדיפים
את הרחוב, מעדיפים הכל רק לא להיות בבית, כי אתה לא יודע למה לחכות. אתה לא יודע מתי החגורה תגיע, אתה לא יודע מתי המכות תגיע, אתה לא יודע. עכשיו, אתה יורד למטה, אז אתה לא יודע איזה שכון יכול לפגוע בך מינית. אתה בג'ונגל, ואתה צריך מאוד מאוד לפתח את עולם האינטואיציה החייתי.
נשרוד, כאילו הישרדות ממש בצורה התאורה.
הישרדות בצורה התאורה, רק בתור ילד קטן, אתה לא מבין שאתה בהישרדות, אז אתה נמצא באיזה... אתה יודע, סרט מסוים. עכשיו, השאלה עם איזה כלים נולדת ועם מה באת. לזה אני מאמינה שאתה בא עם כלים. יש כאלה שבאים עם כלים פחות, עם כלים יותר. אני באתי עם כלי ברור של אופטימיות ורצון לחיות, וכל מה שיכולתי בתור ילדה, לא משנה כמה שיקרתי והמצאתי וזה, היה למצוא אהבה, שאהבו אותי, שאני הבדרנית שלה, כאילו הכל יהיה מהמקום הזה.
להיות שייכת למקום.
להיות שייכת למקום מסוים. ובתוך התהליך הזה אתה לומד. אתה לומד, ואני חושבת שרוב חיי, כאילו עד היום, תשמע, אני בת 60, אבל לא כל חיי.
אני נראית מעולה.
תודה. אני חושבת שזה מקום שאתה גם... לדעת בגיל צעיר מאוד, אני מדברת על 13, 14, 15, כאילו, אחרי הרבה דברים מאוד, שבטח יש לזה סיבה. למה עשו לי את זה, או למה זה קורה לי, למה אני לא כמו כולם, זה שאלות שכל הילדים שכמוני ישאלו. למה אני לא, אין לי משפחה נורמלית, כאילו, למה אני צריכה לעבור את מה שעבר, ואין לי את המקום הזה, ולאט לאט אתה מבין, ולאט לאט אתה לא מבין את זה בגיל צעיר, אבל לשמחתי, אני בגיל מאוד צעיר, בגיל 21, כשהתחלתי את בית השנתי בגיל 20 בערך,
וואו.
אז ממש הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות כל החיים שלי.
איך התחלת?
נכנסתי להיריון לא צפוי בסוף הצבא, גיליתי את זה בסוף, בהתחלת חמישי, לא עשיתי הפלה, כל החלומות של כל הצעירים שיוצאים מהצבא נגוזו, ואז הכרתי מלא חבר'ה שהיו בכיכר דיזנגוף בשנות ה-80, זה עוד לא שהיה, עוד לא הקימו הוסטלים ולא הקימו קורות גג, זה רק בסוף ה-90-2000, אני מדברת לך, אחד לא ידע מה זה נוער רחוב בארץ, כאילו לא התייחסו לזה, זה לא היה מדינת ישראל, את יודעת.
כן.
אתה מעדיף לראות הכל שלם ומושלם.
הכחשה וההדחקה, אלופי ההדחקה וההכחשה.
וזה מול העיניים, זה נמצא בכל מקום אפשרי.
וואו.
ואני הכרתי חבר'ה שהיו שם, וזה...
ילדי סנטר, מה שקראו.
לא, זה לא סנטר, זה הכיכר.
אז הכיכר, סנטר זה אחרי.
כי הכיכר הייתה מלאה, והזולות ליד היו מלאות, ואז בגלל שהיה לי דירה שכורה, ונכנסתי הריון, ואז חייתי ממש מול דן פנורמה שם, אז...
ברחוב.
לא, 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 היה לי דירה שכורה, כי הייתי חלק בודדה, ואז המשכתי עם זה. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה אוכל לכולם. בוא נחיה פריקיאדה אחת שלמה, ובואו נעשה. ואז הלכתי לאסוף אוכל משוק הכרמל, כי זה היה, זה היה בנווה צדק, נכון. ליד שוק הכרמל. והתחילו הסירים הקטנים, שהתחילו לעשות מגשים ביחד, עם מי שהיה, עם, באמת, עם כל מי שהיה שם.
התחלת מאוכל, מהבסיס, מהבסיס, של לבוא הביתה היום. ולאכול. זה בית, נכון?
אני משלת לילדים עד היום בכל החגים, כי יש מתנדבים והם בית. אני לא שוכחת מאיפה באתי, בלעד אני הולכת, הכל התחיל אצלי מאוכל.
מאוכל.
ברור.
מהצורך הבסיסי של הזנה.
הבסיסי. שאני, של שייכות. האמת, לא היה כמעט אוכל בסירים, פיזרתי את זה בצורה כזאת, שכולם אחרי האוכל היו אומרים, וואו, כמה אני סווה, אני נשבעת לך, לא היה כלום בצלחת. מכירה את זה שזה כאילו אתה, משהו עובד עליך. ואז בגיל 21, התחילו לבוא מלא חבר'ה, שקי שינה בחצר, כאלו כאלה, ובגיל 21, הגיעה איזה בחורה, היינו בחצר, והגיעה איזה בחורה שנאנסה בדולפינריום, ושמע לנו בחוף הים, הגיעה, ואז ישבתי איתה, וזה היה פעם ראשונה, היא בכתה, היא התפרקה וזה, וזה היה פעם ראשונה, אני לא זוכר, אפילו אין לי את השם שלה, אין לי כלום עד היום, זה פשוט היא באה לעשות תפקיד. ואז היא סיפרה שהיא נאנסה, ואז אני אמרתי לה, תשמעי, זה פעם ראשונה שהתחלקתי על האונס שלי, כי מה שקורה להרבה מאלה שעוברים טראומה, ובטח יפגשו את זה הרבה בתהליכים עם חיילים שעוברים טראומה היום, כי אני ממש מזהה את זה, כי אני עובדת בדיוק על זה כל השנים. הרבה פעמים אתה בוחר לשרוד ולהתנתק.
נכון, ניתוק, דיסוציאציה.
ממש, תשאלי אותי עד היום, אם אני זוכרת פרצופים, אני לא זוכרת פרצופים, דברים, ניתוק טוטלי. אז ברגע שאתה מנתק, אתה ישר נכנס למסמתיות, ואז אתה ישר רוצה לעשות דברים, ואתה עושה דברים, ואתה לא נמצא בסיטואציה שהיית.
זה המנגנון של המוח להגן על עצמו.
בדיוק. אז אני הייתי שם בפולון, ולא דיברתי עם אף אחד על האונס שעברתי בגיל 17. ואז, כשהיא דיברה, אז אני פעם ראשונה פתחתי לה את מה שעברתי. והתחלקנו על הסיפור שכל... אני מבינה אותה. ואז סיפרת למה אני מבינה אותה. ובתוך הסיפור הזה, אחרי שסיימנו את השיחה, התחבקנו, בכינו, והבנתי בכל רמה חוברה, אי אפשר להסביר את זה, זה אנרגיה. זה אנרגיה שאתה מקבל מלמעלה, אנשים שעוברים את זה יודעים על מה אני מדברת, כן. זה פתאום קורה. באמת, זה לא, אין איזה מילים. אי אפשר להסביר דברים כאלה במילים. מילים מורידות את זה.
נכון.
זה ברמה כזו. ואז אמרתי, זה פעם ראשונה שהתחלקתי, היא באה לה שאני אעזור לה, היא עזרה לי. אז החלטתי שמאותו רגע, בגיל 21, לא משנה איזה דרך עוד תהיה לי, אני אמשיך לעזור לאחרים, ודרך זה אני אעזור לעצמי. ואז באותו שבוע הבנתי למה עברתי את כל הדברים שעברתי. זאת אומרת, הכל התחבר לי. התחבר לי, ולאורך כל הזמן בחרתי לא להיות קורבן. כי אם אתה נשאר בקורבנות של הסבל שסבלת בגלל מישהו או משהו או סיטואציה, נורא, אתה נשאר בקרב של הנפש שלך.
כן, יצר חיים קורבנים.
כמו הקורבנות שיש בתוכו קרב, אין, אתה לא מפסיק את הקרב. הקרב נשאר בך... ואתה לא נותן לעצמך לנשום ולבחור אחרת. אז אני חושבת שזה אחד הדברים שממש נתנו לי הבנה מלאה, שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי.
ואז הקמת את ה... ואז כאילו מצאת קם, בית? זה כבר
לא,
קם.
לא, לא,
זה אותו
היה,
מקום.
וקראו לה מקום שנתי, כי מישהי הגיעה ואמרה, אני מרגישה פשוט... אני, זה סיפור
כן.
ארוך. אבל זהו, משם התחלתי את המסע שלי באמת. זה היה פריקיאדה ואוכל והכל, והיה שם, בית השנתי, והבת שלי שנולדה, קראתי לה שנתי, יש לי עוד שתי בנות ובן מאומץ, אבל בגדול, שמה הבנתי בתור כאילו משהו רוחני. יש דברים שאתה עושה בכנבר שלך, ויש דברים שאתה אומר, אוקיי, הבנתי. ועברתי מסע מאוד מאוד לא פשוט, ומאוד מרגש, באותו רגע שהוא גם לא פשוט והוא מאתגר, הוא גם היה מאוד מרגש, עם המון שיעורים, עם המון למידה, אני לא מפסיקה ללמוד, זה גם חלק מתהליך ריפוי, שאתה לא מפסיק ללמוד, מה אחריות, אתה רוצה לתקן דברים ב-DNA שלך, שלא תהיה דומה לאמא שלך, שלא תהיה דומה לאמא שלך או לאבא שלך, כי יש דברים שמגיעים איתנו.
נכון.
אז אתה בודק מה האחריות שלך לקחת את זה איתך, או להפסיק. כי אתה היום שולט על הדברים שלך. יש זמן מסוים שאתה מתחיל לשלוט. עכשיו אתה בוחר מההרגל ומהדפוסים האמונות להישאר, או שאתה אומר, אני אעבוד על זה כל יום. גם אם קח לי 20 שנה. יש דברים שלקחו לי 30 שנה להוציא. באמת, 30 שנה להוציא אותה מהסיסטם שלי. אבל אני לא התייאשתי.
כן,
גם שהיה לי רגעי לא, היו רגעים שכן התייאשתי, מצאתי לאט לאט הפתרון איך לחזור למסלול. את מבינה?
כן.
כל אדם צריך רגע להבין מה הוא בוחר בתוך המקומות של הטראומה, של איפה אנחנו באמת דומים להורים שלנו, מה אנחנו רוצים טוב לקחת, מה לא, איפה הסביבה לימדה אותנו דברים חיוביים, איפה הם ממש לא, ואנחנו לא חייבים להעתיק דברים כדי להישאר אותנטיים למישהו אחר. אנחנו צריכים להיות אותנטיים לעצמנו. וזה הכל נמצא ב-DNA. חד ממש, הכל נמצא ב-DNA.
למה את קורא DNA?
לכל מה שאמרתי לך.
לדברים שבאבנו מהבית.
מהעבר, לא, מהגלגולים שלנו, מה שהבאנו מהבית שלנו, מה שהבאנו מהסביבה שלנו, שזה קשור גם לסביבה שגדלנו, וגם לבתי ספר והכל. אנחנו, גם מה שאנחנו מביאים, הדברים, והדברים שקורים לנו,
האירועים
והחוויות שמעצבות אותנו, ואז אנחנו צריכים לבחור.
וזה מאוד מעניין שקראת להכל DNA, כי זה באמת ברמת ה-DNA.
מה שאני אומרת לך בפירוש, שיש, את יודעת, הרבה דברים לא למדתי בספרים, וזה הלוואי שהיה לי זמן, אני רק בטיסות יוצא לי לקרוא, הלוואי, אני לא קוראה כמעט. הלוואי שהייתי יכולה. אם היו שואלים אותי, למה את משתוקק? זה גם לקרוא הרבה דברים חכמים. אבל בגדול, אני חייבת להגיד לך, שבתוך כל התהליך הזה, של ה-DNA, הגנטיקה, אני בהתחלה חקרתי, אני חוקרת מיסודי, אני אנתרופולוגית כזאת. הרי אני יכולה להגיד לך, שאני מסתכלת על גוף אדם היום, אני מסתכלת איך, איך ילדה הולכת כדי להבין איך היא מרגישה. האם הם כפופים, האם הם הולכים זקוף, ואם הם לא הולכים זקוף, וכן הלאה וכן הלאה, זה גם סוג של DNA, גם פיזיולוגיה שלנו. איך אני עם ציפורניים ארוכות, למה עם ציפורניים ארוכות? אם מקשיבים, או אם העיניים מסתכלות או לא מסתכלות, האם הורדות? זה החושים, אבל זה לא המוח שלנו. המוח שלנו מביא את החושים לדבר הזה. אז אנחנו, אז אני כאילו מסתכלת על זה, ואומרת לך שבהתחלה לא הבנתי מה אני אומר, כאילו לא דיברתי DNA וכאלה, אבל לאט לאט ראיתי ממש איך אנחנו עוזרים להם לנשום למשהו חדש.
שהגוף לא מכיר אפילו.
שאפילו השפה שלהם משתנה. הם לא אומרים, הם לא מקללים אחד לשני, הם לא אומרים למישהו זבל כי קראו לו זבל. לא, הם מתחילים לשנות, ולאט לאט דרך זה שמשנים שפה, הם גם משנים את ההסתכלות על עצמם. ולא איך שההורים מסתכלו עליהם, כי ההורים שלהם לא יודעים להסתכל על עצמם, אלא הם התחילו לכבד את עצמם במקום חדש, ואז אף אחד יכול לקרוא להם ככה. וכן הלאה וכן הלאה, ויש המון סוגי טיפולים בבית השנטי שעובדים על הדברים הספציפיים האלה, ורק דרך זה שאתה משקיע, מתמיד, ורואה לאט לאט התוצאות, ולאט לאט מביא להם תהליכים לתוצאות, אתה רואה את השינוי. אז אפשר לשנות DNA. זה מה שאני אנסה להגיד. בית השנטי עוזר לשנות חלק מה-DNA, או לרקח את ה-DNA הקיים.
עצם המודעות גם, שאתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה לקחתי איתי?
בדיוק.
מה זה שלי ומה קיבלתי, מה טבעו בי החוויות
לא
וההורים, וזה לא שלי ואני לא רוצה את זה. כן. כי זה ממש תהליך
אבל
קשה.
אבל התהליך פרידה הוא, אני לא רוצה את זה, זה לא אומר שאני נפרד מאמא שלי,
נכון.
או אני לא אוהב את אמא שלי,
נכון.
והיא לא תאהב אותי יותר אם אני לא אדומה לה, אלא לא. זה לפתוח ערוץ אופק חדש לגמרי, ועוד להמשיך לא לפחד שיבואו אותך או לא יבואו אותך, כי אתה מתחיל תהליך חדש.
אני רוצה להגיד רק מילה, כאילו, למה טראומות ילדות כל כך ממשיכות בבגרות? למה בן אדם בן 60, בן 70, בת עדיין יכולה ליפול לדפוסים האלה שנלמדו בילדות, ואת אומרת, עברו מאז 50 שנה, עברו 160 שנה. איך יכול להיות? אז כאילו אני רוצה להגיד רק משהו אחד שהמערכת...
לא, זה לא הולך לעולם.
זה לא הולך.
לא, לא, רגע. זה חשוב להגיד. החור, השחור, או הטראומות שעברת, לא הולכות לעולם. אבל אם אתה מקבל אותם וצומח מהם, הם הופכים להיות חלק ממסע חייך. את כאילו מבינה...
כאילו לא להתנגד להם, לא למחוק אותם. אי אפשר למחוק אותם.
אז אתה מרגיש את אותו דבר פתאום בגיל 60.
כן.
למה אמא שלי אומרת לי ככה בגיל 60, בחיית, את בת 60. אבל להשתחרר מזה זה שניות.
זהו.
מה שבילדות...
מה שבילדות,
נכון. אתה לא משתחרר, מה שבהתבגרות שלך אתה לא... זה כל כך חי אצלך. ככל שאתה מקבל את זה ומשחרר, אז אתה חווה את זה, אבל הזמן כבר הופך להיות...
כן.
אין זמן. בשניות זה נגמר.
זה כבר לא מפעיל, זה לא יצר את אותו טריגר שזה יצר בילדות, כי אז היית...
זה אנחנו עובדים בבית השנתי.
זהו, כן. כי בעצם היצור שנולד, אנחנו גורים, אנחנו יונקים.
נכון.
יונקים חייבים, אנחנו לא מסוגלים, ואנחנו היונק שהכי הרבה זמן לא יכול לשרוד לבד, זאת אומרת שצריך הכי הרבה זמן טיפול.
כן.
ולכן אנחנו מחוותים להיצמד לדמות המטפלת. גם אם היא מכאיבה, וגם אם היא פוגעת, וגם אם היא אומרת לנו את כל ה... מורידה לנו את הערך העצמי לרצפה. ה-DNA שלנו האמיתי, של היונקים, זה להיצמד לדמות מטפלת. כי בלעדיה המצב הוא עוד יותר גרוע, בלעדיה אין חיים.
ואם אין לך דמות מטפלת, אז אתה ממציא בפנטזיה... לטוב ולרע, דמויות מטפלות, עד שאתה לוקח באמת דמות מטפלת.
או שאתה לוקח את הדמות המטפלת הקיימת, הפוגעת.
גם אם אני הייתי דמות מטפלת, תקחי בחשבון, שאני לוקחתי, לקח לי זמן ללמוד את זה, שאני יכולה לעשות את התהליכים הכי מדהימים עם, עם בני נוער וילדים, וחלק יחבקו ויגידו מדהים, תודה, וימשיכו הלאה, וחלק חפשו מה לא טוב, מה לא כדי טוב. לחזור לדפוסים, של מה שהם קיבלו בבית, כי זה לא יכול להיות שזה היה כל כך טוב, אז בוא נלך ו...
נכון, נחפש את...
ונחפש מה לא טוב.
כן.
ואתה צריך להבין שזה לא שלך.
כן. אז כאילו בילדות, בגלל שיש כל כך הרבה תלות בדמות המטפלת אבולוציונית, אי אפשר, תינוק לא שורד לבד נקודה,
נכון.
אז המוח מעוות את המציאות. אמר רנה דקארט, זה פילוסוף, מתמטיקאי, אנחנו לא רואים את ה... אנחנו לא מתארים את העולם שאנחנו רואים, אלא רואים את העולם שהמוח מסוגל לתאר.
כן.
אין מציאות אובייקטיבית, אלא רק איך שהמוח שלנו מפרש את המציאות. ילד, פעוט, בעצם, אם הדמות המטפלת פוגעת, מה שהמוח יגיד לי, זה שהדמות המטפלת טובה אליי, שזאת אהבה. שמכות על היד, מכות על הזה, זאת אהבה, כדי לגרום לי להיצמד לדמות המטפלת, למרות שכל המערכת שלי אומרת שהיא, שמשהו פה לא בסדר.
ואז יקרו גבר מכה.
בדיוק. ואז כל האימג', כל הצורה שבה מערכת עצמי שלי למדה להתווסט, למדה, אז אני אומרת, למה זה כל כך, זה כמו שציפורים נודדות, מרחקים עצומים אל תוך, למקום שהם נולדו. זה משהו שמכוות בנו, לחזור חזרה הביתה, והדפוסים האלה שלמדנו בבית, תבועים והחיוותים האלה כל כך חזקים במערכת הצבים שלנו, זה התשתית. התשתית נבנית בשנים הראשונות לילדות, וככה המערכת לומדת מה זה אהבה, מה זה שמחה, מה זה עצב, מה זה כעס, מה זה קנאה, כל הרגשות, כל המנעד, כל האמונות ליבה, מי אני? מה אני בעולם הזה? מה אני שווה בעולם הזה? איך אני ביחס לאחרים? אני יפה, אני לא יפה, אני שמנה, אני רזה. זה הכל נטבע על ידי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיה של התקשרות, אנחנו לא שורדים לבד, ולכן הדמות המטפלת, והורים לפעמים, אני אומרת שקורס שלם על הורות, רק כדי להבין כמה השנים הראשונות לחיים, הן כל כך קריטיות, וכמה זה באמת, כאילו שם אנחנו בעצם מציירים לילד את המסלול חיים שלו. בלי להבין את זה, כמה כל החוויות שאנחנו יוצרים בתחילת ההתקשרות, שם ילד לומד עם העולם בטוח, עם העולם מאיים, אם אני יכול לסמוך על האחרים, או שאני יכול לסמוך רק על עצמי, אם לחבות רגשות, או להדליק רגשות, מה קורה שאני מראה לאמא אהבה, או לאבא אהבה, מה קורה, האם אני מקבלת פגיעה, האם אני מקבלת חום, האם אני מקבלת רגש, מה קורה שאני לא מראה אהבה, אולי עוזבים אותי בשקט, כשאני מחבא את עצמי, פתאום יש שקט, זאת אומרת, המערכת לומדת, ועם זה היא הולכת, ואת זה היא מחפשת. למה? את אמרת קודם, הדבר נכון שהרבה רואים את זה. שנופלים במערכות הזוגיות, לפעמים עושים עבודה מדהימה, מגיעים להישגים, הצלחות, ולפעמים את רואה אישה כל כך מצליחה והכל, ואת אומרת, מה היא עושה עם הבן אדם הזה, או מה הוא עושה עם האישה הזאת, איך היא נותנת לו להקטין אותה כל כך, איך היא יכלה למצוא משהו יותר טוב, נכון? הרבה פעמים אנחנו רואים, איך יכול להיות?
או להסתפק במשהו, שחצי מזה זה הפנטזיה שלך, שהיא לא מציאותית בכלל, ומולך יכולים להיות אחלה נרקיסיסטים ואחלה אנשים, ואתה כאילו בטוח שזה מה שצריך להיות.
שזה מה שצריך להיות.
כי אמא שלך הייתה כזו, או אבא שלך היה כזה. ויש שלב שאתה צריך לעצור ולהגיד, לא.
כן, ואז
שמי, המודעות... שמי, אחד הדברים שאני יכולה להגיד, שהוא חשוב לי, שעם כל האלימות המטורפת שקיבלתי בילדות שלי, אחד הדברים שאני ניצחתי את ה-DNA, זה שבחיים שלי לא רמתי יד על אף אחד, ועל הילדות שלי, על אף אחד כאילו, וואו, מהמקום, כן. שאצלי זה היה מאוד קיצוני.
זה ניצחון.
זאת אומרת, ולא לקחת את המקום הזה, אני מדברת עליי, שזה לא לחזור לדפוסים של אמא שלי, שאם לא שומעים אותך, או את לא מסוגלת לדבר, אז את מרביצה, אוקיי? וזה זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאפשר לעשות את זה.
כן.
אפשר לעשות את זה, זה רק בחירה.
זה המון, הרבה, 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 הרבה מודעות. עכשיו, הגיל ההתבגרות הוא גיל כל כך, כל כך שברירי.
נכון.
זאת אומרת, המערכת עוד לא למדה לעצב את עצמה, כאילו זה בדיוק הגיל של חיפוש זהות ומי אני, וזה מרד בהורים, ויש מצד אחד מרד או רצון להתרחק, כאילו, ולא להיות כמוהם, להיות בדיוק כן. ההפך מהם. או...
נכון.
מצד שני, זה, הצורך בשייכות ואהבה הוא כל כך גדול, זאת אומרת, אתה דווקא רוצה, כאילו, אתה קמה שיקבלו אותך.
ממש.
זה גיל כל כך, כל כך...
זה כל הגילים, עצמי. אומרים, נוער זה כל הגילים. השאלה איך אנחנו לוקחים ומה הפרופורציות שלה, איך אנחנו
בדיוק.
מפנימים את זה פנימה. אבל אני יכולה להגיד לך, שמי, בית השנטי יש בתל אביב, יש בית השנטי בירושלים, שזה פתוח באמת לנוער עם הטראומה היום הגדול. גם שנטי במדבר פתחנו לכיוון חיילים היום, לפרויקטים, לפוסט-טראומה. אני מודה לאלוהים שיש לנו את הבתים האלה, כן. גם אם זה הרבה וגם אם זה קצת בני נוער, זה לא משנה שהנשמות האלה מגיעות למקומות האלה, ובוחרות להיות עם תנאים לא פשוטים, אסור סמים, אסור אלכוהול, יש הפרדה בין בנים ובנות, ואתה עובר לאט לאט מסלול שלך טיפולי. זה לא, את
יודעת... סוג של ניקוי כזה, דיטוקס, ניקוי, קודם כן, כל עושים
ממש,
ניקוי.
ברגע שיש כאלה ועוד, אני בטוחה שעוד יש מקומות ומקומות שעוזרים בארץ שהם חשובים, אני מקשה שיש תקווה לאלה שבוחרים שכן יהיה להם תקווה. ובינה מה אני עושה להגיד?
כן.
כי לא כולם נכנסים לעולם של האבדון וההתאבקויות וזה.
נכון, נכון. הם רק צריכים גם מישהו שייתן יד גם. ויחזיק אותה.
יאמין בהם ויחזיק אותם.
יחזיק אותם, כי ליפול כל כך קל ליפול. כאילו לחפש גם את הרגיעה במקום אחר. אז אני אומרת, כאילו מבחינתך, הדרך שאת פיתחת, זה קודם כל הסביבה, את אמרת את זה קודם, זה כל כך נכון, כי באמת, הטראומה נובעת, גורמי הסטרס הגדולים ביותר לאדם, זה חוסר ודאות, חוסר יציבות וחוסר שליטה.
כל זה זהו. צריך לסדר.
בדיוק. ואם אתה נמצא בסביבה שיוצרת לך ודאות,
ביטחון. יודע,
וביטחון, ושליטה בחיים שלך, שלא כל דבר נתון לאיזה גחמה של משהו,
בדיוק.
ויציבות, שדברים לא משתנים כל הזמן, אין ערפל, המערכת בכלל יכולה להתחיל לעבוד, כי יש ביטחון.
והשפה שמדברים איתך היא שפה שמכבדת אותך ורואה אותך. כשאתה רואה, ואתה בשפה שנותנת לך ביטחון וכבוד וכוח, זה אני מוסיפה לדברים שאמרת, זה...
כן, אז את אומרת, קודם כל בוא נייצר סביבה בטוחה ותומכת, ועכשיו ההושטת יד הזאת, כאילו,
בדיוק.
שגם זה בחיר, וגם הגבולות שאת אומרת שהן
זה בחירה, את יכולה לרצות, בגדינה שלמה, תרצה לעזור לכל החיילים
נכון,
הפוסט-טראומה,
נכון.
ולילדים שעברו דברים עכשיו קשה. אבל אם הם לא ירצו, ויעדיפו להיכנס לתוך הערפול של הסמים, של הכדורים, של כל הדברים נכון. האלה, שחלק יאזנו וחלק לא, זה לא בידיים שלך.
כן.
פעם חשבתי שכאילו אתה צריך לרוץ וזה והכל. לא, לפעמים אתה צריך גם לתת זמן של רצון של הצד השני לקבל עזרה. זה בחירה כן. אמיתית מהנשמה.
וזה זה, זה חלק הטרגי, שכאילו למה הבחירה האוטומטית של המערכת הצבעים שלנו, זה דווקא לחפש את הסלף-מדיקיישן, כאילו את הסם, את האל, כי זה
לא
כאילו
זה,
הרבה
זה
יותר
זה
פשוט,
הרבה יותר נורא פשוט,
מלעשות עבודה, נכון. בוודאי בגיל ההתבגרות, נכון. שכאילו החלק בכלל של החלק המצחי, הוא עדיין...
תוסיפי את ההתמכרות לפלאפון, וסגרנו עניין.
את רואה היום יותר בני נוער עם מצוקה?
כן, ויותר אילמים. זה, זה, זה לא, זה הדור הזה.
מה זה אומר את
זה אילמים? אומר שבכל הדורות, כשהם היו במצוקה, בסוף הם דיברו. זה לא משנה אם זה ברחוב עם מישהו, בסוף אם הם באו למקומות, או נעזרו ברווחה. עובדים, לא משנה. בסוף את יכולת לעזור למי שרצה עזרה. היום גם אם מישהו רוצה בתוכו עזרה, אני מדברת באחוזים, מאז הקורונה ועד היום, השתנו הכללים.
וואו.
והמלחמה הצימה את זה. זאת אומרת, מה שקרה זה, שהנוער שלנו, גם אם הוא רוצה עזרה, הוא לא ייקח עזרה הרבה פעמים.
לא ייקח עזרה, למרות העלייה במודעות.
הסתפק באינסטגרם, בטיק טוק, ב-GPT, בזה, באו, לא ייקח עזרה מעשית. הבנת? ואם בלי מעשי,
כן.
אתה לא קופץ את המדרגה.
שזה כאילו החשש ממצבים אינטימיים, כן. זה הקושי במיומנויות כן. חברתיות, כי לבוא לבקש עזרה, זה להסתכל לך בעיניים, לעבור טיפול, לעבור שיח. כן. כן.
להתחבר ממקום לא דרך מסכים.
עדיף לקבל עזרה בצ'אט.
בוא נתמסטל, בוא נדבר עם הצ'אט, בוא נעשה את זה, בוא נעשה, ולא לא נעשה את החיבור הזה.
בדיוק.
ואז, לך תפל. אז
את רואה אותם במצוקה בחדר?
הרבה יותר מצוקה.
או ברחוב.
המצב הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חושבים בעיניי.
וואו.
כן. בסדר.
אבל היא פחות נוער ברחוב.
כן, הוא יותר נמצא בבית, עובר פגיעות מיניות, אלימות, התבודדות, חרמות מהבית ספר, דרך הוואטסאפים, והזנחה, והוא ישר לגלגל בחדר את המסך.
כן, ואת הג'וינטים.
זה עלייה מטורפת. זה כבר לא ג'וינטים, זה כבר הרבה יותר מג'וינטים.
כן.
באמת, זה לא עומד שם.
כאילו העולם ה... זה... אנלמקה קרא לזה קפיטליזם לימבי, שמציע לך כן. הרבה אמצעים
יש
להרגעה.
יש אמצעים שיכולים מאוד לעזור, שהם גם קשורים לטבע, לתרופות מהטבע, לפעמים צריך כדורים מאזנים, הכל בסדר, אין שחור או לבן.
כן.
אבל אם את שואלת אותי על נוער בגיל ההתבגרות, שהגוף שלו מתבגר, שהם מתחילים דרך,
נכון.
ומה הם צריכים, עם חיילים הייתי אומרת קצת אחרת, כי אתה יכול גם, גם וגם, כאילו, הם כבר עברו את ה-20 ומשהו. גילים הצעירים, אני לא רואה בזה...
לא, לא, זה לא טוב, המוח המתפתח, כן.
המוח מתפתח ו...
זה דבר אחרי, גם קנאביס, שכאילו נחשב מרגיע הכל, בגיל ההתבגרות זה סכנה למוח.
בדיוק.
זה אסור לתת, מי יקשיב? כי הכל זמין יותר, הכל זה. אז הם לא מגיעים לבית השנטי.
חלק מגיעים, היום כבר יותר, היה איזו תקופה שלא הגיעו, תקופה, ועכשיו מתחילים להגיע. כאילו, מתחיל להיות
כן.
התרעננות בחצי כן. שנה האחרונה, שאני מאוד מתרגשת מזה, כי תמיד יהיו צריכים מקומות כאלה, בואי.
כן.
זה, אומרים, כן. מה, זה, לא, זה תמיד יקרה, לצערי.
לצערי.
זה חלק מה...
את רואה עלייה בסוגים של הטראומה? כאילו טראומה מינית יותר, או בגלל שהעולם היפר-מיני?
אני חושבת שיש יותר בעיות מיניות לנוער, בגלל שהם כבר מגיל 8 רואים פורנו.
זהו, בדיוק, זה היפר-מיניות.
בואי, מגיל 8 הם רואים פורנו.
כן.
ומכורים לפורנו, אז הכל משתבש, גם לבנות חיצונית על מה שקורה, גם לבנים, איך הם יעמדו, כל מה ש... הכל נכנס לסטרס. והסטרס מתחיל מגיל מאוד צעיר, אז אתה... זה לא רק זה, זה הרבה מאוד תחומים בעיניי. ואני רוצה להגיד שיש לנו גם נוער מדהים, תשמעו, יש לנו שנת שירות בתשנתי, איזה 15 ילדים מדהימים כל שנה. יש לנו גם נוער מדהים בארץ.
בטח.
אבל אם את מסתכלת על...
מה קורה עם הנוער? קורונה, מה קורה? מלחמה,
מה קורה עם הנוער?
עלייה בגירושים מטורפת כן. בעשורים האחרונים.
כן, אז אני רואה מצב אחר. ומי שמגיע, יש לנו התעסקות, לא קשור, כולם נפגעו מינית, אלימות, זה, אבל יש להם, צריך לחבר אותם לעשייה ודיבור.
כן.
מבינה, צריך
נכון.
להביא אותם למקום של, של השיחה.
של השיחה.
של האינטימיות, של העשייה. כן. בוא נעשה, ננקה את החוף היום, בוא נעשה את זה, נעשה מעשים טובים, כל מיני.
כן.
שדעת, איזה דבר טוב עברת השבוע, כאלה דברים.
כי זה יותר מדי התרגלות להיות בחדר עם מסך, עם משחקים, עם כאילו זה ממש מנתק את הגוף כבר, ואז את באה ואת אומרת, בואו, זה הדבר המרפא, עשייה, עבודה, כאילו.
אנחנו גם נותנים להם טלפון, אתה יודע, שמה לא יבואו אלינו, כי אם לא תהיה עם פלאפון, הם לא יבואו אליך בכלל.
כן.
זה ברמה כזאת.
זה ברמה כזאת.
כן.
כן. לא, זה עידן מאוד מאוד מאתגר לבריאות הנפש. בגלל זה רואים עלייה בחרדות, בהתמכרויות, בדיכאונות, בעיקר בבני נוער. אז איך את מסכמת את המסע?
קודם כל, היה לי מקסים לשבת פה. אני חושבת שאת מדהימה, אמרת לך שקשבתי לך איזה אירוע. אני חושבת שזה נושא שחשוב שאנשים יקשיבו, במיוחד הורים. כי להורים יש את הכוח היום בבית, לעשות לעצמם טובה, ולילדים שלהם, אל תדעו לי, הם יכולים להגיד להם, אל תהיו בפלאפון, אל תהיו בפלאפון, הם כל הזמן בפלאפון. כאילו, אתה צריך להראות דוגמה.
נכון.
ולעשות יותר חיבוקים, ויותר רגעים אינטימיים, ויותר לצאת.
ולדבר.
ולהרגיש, ולדבר, זה משהו שהוא מאוד חשוב.
ולתת להם לעשות, גם בבית, הגבולות, זה כל כך חשוב, גבולות גם.
אין מושג כמה. וההורים הרבה פעמים כבר מפחדים מהילדים שלהם, שמה הם יאבדו את הילדים שלהם. אבל מי שלא יודע לאבד, לא יודע להרוויח. אז צריך רגע להחזיר את הגבולות מהמקום ש אנחנו ההורים, ואתם תאהבו אותנו, אם תצאו, אתם בחרתם אותנו, ואנחנו, בוא נעשה ביחד מסע למקום רגשי טוב יותר. ואני חושבת שאם מישהו מקשיב לדברים שלך, אני חושבת שלהורים יש את הכוח לעשות את זה. הם האדמה.
כן. הבית הוא הכל. את אמרת קודם משהו שהוא כך התחברתי אליו, אמרת, זה לא, גם אם יש הבנה שכאילו נפגענו בילדות, או שהיה, זאת אומרת, זה לא אומר להתנתק מאימא או מאבא, וזה דבר מאוד חשוב, כי בכל סיטואציה אחרת בחיים שקורה לך בעבודה, וזה את לא רואה אותם יותר בחיים.
וגם ללמוד חמלה.
אז זהו, אבל כאילו בקשרים אחרים בחיים, בצבא, בעבודה, מישהו יצבן אותך, מישהו זה, את לא תראי אותו ממטר עבר. המשפחה, ההורים בעיקר, זה אני קוראת את זה, זה כמו קשר, כמו שזירה קוונטית, זה מין קשרים כאלה, אי אפשר לנתק אותם. שמנתקים מרגישים עוד יותר רע. זאת אומרת, גם אם ההורה עשה רע, ואני יודעת שהוא עשה רע, לנתק את הקשר, לפעמים זה חייב.
לא, לפעמים חייבים לנתק כדי לבנות מחדש קשר חדש.
ממקום אחר.
ממקום אחר, שלא לוקח ממך את הנשימה.
נכון. אבל
אתה בעצמך כבר יודע לנשום גם בלי קשר לזה.
בדיוק. לנתק לחלוטין, וכאילו לבוא לקבר, תפו תפו, זה משאיר אותך עם בור.
בדיוק, ואנחנו מנסים ללמד את המחרת בבית השנתי.
כן, ואז זה באמת חמלה, ואז זה כאילו להבין שההורה עשה את מה שהוא יכל, במשאבים שהוא יכל, עם כל, אז אני אומרת כאילו, המקום הזה שבאמת מבין את המשמעות של ה, כמו שאמרת, אני לא בטוחה שאני מאמינה בגלגולים, אבל כאילו, יש, כנראה, יש איזשהו משהו שקושר אותנו לאנשים האלה שהביאו אותנו לחיים.
ממש.
זאת אומרת, הם גם נותנים לנו חיים, והם גם יכולים לפגוע בנו בצורות.
חלק מהשיעורים שלנו.
זהו, זה חלק מהשיעורים. אז מריומה, תודה רבה לך.
תודה לך.
אני אקרא בהחלט את הספר, כל הדרך שעשית בחיים, וכל מה שתרמת לעולם הזה. תודה.